הנושא של השיחה הזאת הערב על התהוות מותנית, האישיות שלנו, או מי מנהל כאן את העניינים. מניחה שאם היו עוד כמה ימים לריטריט הזה, כבר היה ארבעה נושאים, חמישה נושאים, שישה נושאים, שבע כותרות בשיחה אחת. הדגש שבחרתי לשים הערב בשיחה זה על החוליה הראשונה של ההתהוות המותנית. היום קראנו את כל 12 החוליות, ומישהו שאל שאלה, נכון? מי זה היה לגבי החוליה הראשונה? בגלל אי ידיעה נוצרות התניות. זוכרים אותה? אוקיי. אז העניין הוא, נכון, בגלל אי ידיעה או בורות או תעתוע, נוצרות הסנקרות שלנו, הנטיות, הדפוסים, אבל לא רק נוצרות, גם מופעלות נטיות שכבר יש בנו. נכון? דיברנו על זה, הזכרנו את זה קודם. ואני רוצה ככה לכוון את הפנס למקום הזה, לקשר שביניהם, ומה זה בכלל הסיפור הזה של ההתניות, נטיות, דפוסים, על מה אנחנו מדברים? מה קורה שם? אז אני אתחיל כמה משלים. שני נזירים ששתפו את קערתם במעיין נובע הבחינו בעקרב שנפל למים והחל טובע. אחד הנזירים שלה את העקרב מיד והניחו בעדינות על הגדה בצד. תוך כדי כך העקרב עקץ אותו. כשהנזיר חזר לשטוף את קערתו, שוב נפל העקרב למים, והנזיר הציל אותו, כבר פעמיים. ושוב עקץ העקרב את מצילו. אז פתח חברו של המציל ושאלו, למה תתעקש למשותו מן הבוץ, כשאתה יודע שטבעו הוא לעקוץ? כי הרי, ענה הראשון, ראית בעליל, שהטבע שלי הוא להציל. עוד אחד. פעם צעד נאסר א-דין בלוויית תלמידיו סמוך לכפר. בנקודה מסוימת החיש צעדיו, סטה מנתיבו ועשה עיקוף גדול. ואחריו התלמידים שועטים בחול. למה סטית מן הדרך מול הנאסר א-דין? שאל אותו אחד התלמידים. נזכרתי שבימי נעוריי היה כאן בור גדול, ותמיד חששתי שלתוכו אפול. השיבה מולה, אבל מורנו, הקשה התלמיד, הבור כבר כוסה מזמן ולתמיד. נאסר א-דין הרהר בשקט רגע, ואז השיב דבר. הבור אכן כבר לא קיים, אבל הפחד נשאר. בדיוק. אני חושבת מתי זה היה היום באחת הארוחות, הייתה לנו שיחה קטנה על תינוקות, ועל זה שיש מין לפחות פעם זה היה מודרני לחשוב שתינוקות נולדים לעולם טאבולה ראסה, כן? לוח חלק. וכל מה שאנחנו מלמדים אותם הם בעצם צוברים. היום כבר, כן, כל הפסיכולוגיה המודרנית וגם פחות מודרנית מבינה שזה לא ככה. כן? אנשים נולדים כבר עם נטיות ודפוסים, שאלה טובה מאיפה. הבודיזם מסביר את זה יופי במושגים של קרמה וכולי, גלגולים, אבל לא משנה ההסבר כרגע למה זה ככה, אנחנו רואים שיש נטיות שונות לאנשים שונים. חלק מהסיבה היא גנטית, חלק מהסיבה היא סביבתית, חלק מהסיבה היא האינטראקציה שבין השניים, בין שתי הסיבות הראשונות. יש לנו נטיות, יש לנו דפוסים, יש לנו אישיות, בקיצור. בוא נקרא לה ילדה בשמה, אישיות. וזה מעניין כי הרבה פעמים אנשים מגיעים לדרך הרוחנית מתוך תחושה שמשהו לא בסדר איתם. כמו שהם עכשיו, זה לא תקין, זה לא בסדר. משהו באישיות צריך לעבור תיקון, צריך לעבור שיפוץ. ואז נדמה שאם נשב במדיטציה, אם נלמד מספיק, אם נכנס למנזר, אז אנחנו נשתנה בצורה כזאת שיהיה לנו הרבה יותר טוב, וגם לעולם יהיה הרבה יותר טוב איתנו. מכירים את זה? לא? אף אחד? ברור. כשמה אנחנו פה? מה אנחנו עושים פה? אנחנו מקולקלים ובאנו לתקן. כאילו. אז זהו. החדשות הטובות הן לא. לא. לא יעזור לנו. בדיוק. אפשר להתחיל לעשות את העבודה הנכונה. כי מה? פמה צ'ודרון, אחת המורות הנפלאות, כן? מורה במסורת הטיבטית, היא מדברת בצורה מאוד ישירה. היא אומרת, תקשיבו חבר'ה, מדיטציה זאת לא תוכנית לשיפור עצמי. מה זאת אומרת? אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו רוצים להיות יותר סבלנים, יותר נדיבים, יותר חומלים, ופתאום אומרים לנו, רגע, 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 אתה תקוע עם האישיות שלך וזה מה שיש. איך אפשר, כן, לגשר על הפער הזה, על התהום הזאת? מעניין. קרישנמורטי, אחד המורים הגדולים שהיו בהודו, לא מורה בודהיסטי, כן, אמר, כל עוד אתם מנסים להיות משהו שונה ממה שאתם באמת, התודעה שלכם תשחק את עצמה. אולם אם תגידו, זה מה שאני. זוהי העובדה שאני מתכוון לחקור ולהבין, רק אז תוכלו להמשיך אל מעבר לנקודה זו. הוא האמין בקבלה אמיתית. לא קבלה קורבנית של טוב, נו, יאללה, אפשר לקפל את השטיח וללכת הביתה. מה זה אומר לקבל, כן, ואז להתחיל לחקור את מי אנחנו באמת? או יותר נכון, מה זאת האישיות הזאת שאני קורא לה אני או שלי? זה לא בדיוק מי שאנחנו באמת, אבל מה זאת האישיות הזאת? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אישיות? אז אתם זוכרים את החוליה הראשונה, כן? בגלל הבורות, בגלל אי הידיעה נוצרות ההתניות, בגלל חוסר ההבנה שלנו הרבה פעמים של מה באמת קורה כאן עכשיו. יכול להיות שלכולנו יש חוויות די דומות מהסיפור הזה. אנחנו הולכים ברחוב עם סלים מלאים בקניות מהסופר. אם הייתם ברב מלוי שיווק השקמה, אז כן. הרבה מאוד סלים עמוסים, כן? נגיד שהולכים עם סלים ברחוב, היום הולכים מקסימום, כשהוא אמר, הטבע היחיד שאנחנו מכירים בין המונית ללובי. אבל נגיד, הולכים למכונית עם הסלים ומישהו בום, נתקע בנו. וכל הקניות שלנו מתפזרות, העגבניות מתגלגלות. בכל רעש וצלצולים, ודבר ראשון שעולה בנו זה כעס. מה, הוא לא רואה? איך הוא הולך? לא רואה שהוא נתקע במה, הוא עיוור? ובמבט שני אנחנו קולטים, כן, הבן אדם זה עיוור, הוא באמת לא רואה. ואיך בבת אחת הכעס, בבת אחת, מתחלף בחמלה, בדאגה, ברצון לעזור. גם הוא נפל. נפגעת, אפשר לעזור. תראו את התנועה הזאת. זאת תנועה שקורית, אפילו אפשר להגיד אוטומטית. אנחנו לא עושים אותה. אנחנו לא רוצים או מבקשים להיות טובים או חומלים. אנחנו לא רוצים לעקור מן השורש את הכעס ולהחליף אותו בחמלה. משהו אחר עושה פה את זה. מה עושה פה את זה? הראייה האמיתית של מה שבאמת קורה הופכת את הכעס לחמלה. לפעמים זה בין רגע. ראייה אמיתית של הדברים היא טרנספורמטיבית. אי הידיעה, חוסר ההבנה, הבורות, יוצרת התניות וגם מפעילה אותן. הרי בגלל שלא ראינו שהבן אדם שמולנו עיוור, עלה כעס. הכעס זאת התניה סנקרה שהופעלה ברגע הזה. ראייה נכוחה של הדבר עושה משהו מאוד עמוק. ברמת הטיהור של התודעה, הריפוי, אם תרצו, של התודעה. הדפוסים, הנטיות, ההתניות, שהם אגודים ביחד, לכדי כאילו מה שנחווה אצלנו כדבר אחד, אנחנו קוראים לזה האישיות שלנו. ועליה אנחנו מנסים לעבוד בהרבה מאוד דרכים ושיטות. הולכים לקורסים, אנחנו הולכים לתוכניות לשיפור עצמי, אנחנו הולכים לתוכניות לגמילה, אנחנו הולכים לפסיכולוגים, אנחנו עושים הכל חוץ ממה? לקבל אותה. לזהות אותה, לקבל אותה, לחקור עליה, לחקור אותה, ולא להזדהות אותה. שמי שמכיר, אלה ארבעת יסודות התמרת הקשב, הריין המפורסם. זיהוי, קבלה, חקירה והזדהות. נושא אחר. אבל אני רוצה רגע לחזור לאישיות שלנו. שוב ושוב לחזור לאישיות. לא שלנו, כן, אנחנו עכשיו אישיות אחת גלובלית, תודה לאל. כל אחד, כל אחד עם שלו. עם האישיות עצמה לא חייבות להיות בעיות. זה שוב מחזיר אותנו לאותו מקום, היחס שלנו כלפי הדברים, היחס שלנו כלפי עצמנו. ובגלל שכל כך מהר אנחנו מנחסים לעצמנו התנהגויות, זה שלי, זה אני עשיתי, אני לא בסדר, או אני כן בסדר, אתה גברת בשינוי הדרך, מה שנקרא האישיות שלנו, סך הדפוסים והתניות והנטיות, הולך ומתנפח לכדי מה שנתפס לנו בטעות, כמשהו נפרד, יציב, קבוע, לא משתנה. אנחנו הולכים ומתדלקים את זה ומחזקים את זה. אז יש פה כמה דברים לעשות, ובאמת הדבר הראשון, עוד לפני שלב הקבלה, זה שלב הזיהוי. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על האישיות? שלנו. קודם כל, אני אקרא ככה איזה משהו מהספר של קורנפילד, מהלב הנבון. החדשות הטובות, הוא כותב, זה שהאישיות שלנו זה לא אנחנו. קודם כל. לא מדובר במהות קבועה. וכמו הגוף, גם היא מצב זמני. האישיות שלנו היא לא מי שאנחנו באמת. האישיות שלנו נוצרת מתוך המפגש בין המורשת שלנו להתניות סביבתיות, בין טבענו המקורי לאופן שבו מגדלים אותנו. וכשאנחנו מסתכלים לעומק של הפעולות והמחשבות שלנו, שהן דרך אגב החוליות הבאות בשרשרת, כן? מדברים על, על ההכרה ועל הנפשיזי שדיברנו עליהם בבוקר, אז אנחנו רואים שם את המבנים שהולידו אותם, את העצים שנתנו את הפרי שהם. אז בואו נראה על מה מדובר, כן? מה זה הדפוסי אנרגיה האלה? לפי הבודהיזם יש חלוקה בסיסית לשלושה דפוסים עיקריים של אנרגיה או דפוסי אישיות. הזכרנו אותם כבר קצת בבוקר. יש את מה שנקרא המזק הנאחז, כן? שמונה על ידי תשוקה, הצמדות. המזג או האופי או האישיות שנאחזת. יש את המזג הסולד, כן? העוין, הדוחה. זה אותה תנועה הכפוך. ויש את הדפוס השלישי, שזה המזג האשלייתי. בגדול שלושת החלוקות. עכשיו, איך נדע מי אנחנו? מה אנחנו? אולי אתם כבר יודעים. בכולנו יש את הכל, אגב. אבל בדרך כלל יש לנו סממנים יותר מובהקים של אחד מהשלושה. אתם מתחילים לנחש? מי מה? מי אתם? בואו נעשה תרגיל. דמיינו את המצב הבא. חברה שלכם הזמינה אתכם לביתה החדש, שאותו סיימה לשפץ ולראית זה אתה. היא מקבלת את פניכם בדלת ואתם נכנסים פנימה בפעם הראשונה. האם אתם נוטים לראות תחילה את מה שמוצא חן בעיניכם בבית? את האח המבוערת, את האריחים המקסיקנים, את צבעי הקירות? ואז עוסקים בהרחבה בפרטים האלה? ובאותה רוח, האם אתם מתעכבים על הפרטים הנעים בבית, מדמיינים כיצד הייתם מתחילים מהם, פותרים את הבעיות הקיימות ומוצאים דרכים לעצב כל חדר אפילו טוב יותר? או אולי אתם מביטים סביבכם ובאופן טבעי יותר מבחינים בבעיות הגלויות לנו. המטבח קטן מדי, השכנים קרובים מדי, מסגרת חלונות עשויה אלומיניום זול, אין נוף פתוח. יכול להיות שתעברו על פני הדירה במהירות ותתהו בביקורתיות איך החברה שלכם תחזיק מעמד בבית החדש שלה. או אולי בעקבות ההזמנה תגיעו מעט אחרי כל האורחים האחרים, תרגישו שהעסק קצת גדול עליכם, ולמרות שתשמחו לראות את חברתכם בביתה החדש, לא תהיו ממוקדים בבית עצמו. אתם סוקרים את הבית ומברכים את החברה שלכם, אבל אין לכם במיוחד מה לומר. האמת היא שדעתכם פזורה ואתם חושבים על משהו אחר בכלל. איזה משלושת התסריטים האלה מתאר את הסגנון שלכם? הראשון, השני או השלישי? למישהו יש תשובות? כבר? אף אחד לא מודה? תזכרו, זה לא אתם. לכולנו יש אחד מהם לפחות. טוב, מתחבאים מאחורי אנונימיות בטוחה. אז בואו נמשיך. בהמשך, תוך כדי הביקור, חברה שלכם מספרת לכם ילדית משותף שלכם שאמר כמה מילים לא נעימות בגנות הארגון שלו למטרות רווח שבו אתם עובדים. מהי תהיה תגובתכם הטבעית ביותר? האם תנסו לרכך את הדברים ולהציגם באור נעים יותר?
האם תראו כמה טועה הידיד ההוא ותגיבו בכעס על עמדתו השונה משלכם? או אולי תנסו בעיקר להתעלם מהדברים ששמעתם ולעבור לנושא הבא שיעלה? 1, 2, 3. אחר כך, לקראת סיום הביקור, החברה שלכם מספרת לכם בהתלהבות על קבוצה רוחנית חדשה שאליה הצטרפה לא מזמן. היא חוזרת באוזניכם על הדברים ששמעה שם ועל נקודות ההשקפה שלהם, כאילו זוהי הדרך הכי טובה בעולם. האם תוך כדי הקשבה גם אתם מרגישים את ההשראה שיש במילים? חווים איתה את התלהבותה ונהנים מדברי האמת שיש ברעיונות שהיא משמיעה? או אולי אתם דווקא ספקנים כלפי ההתלהבות של החברה שלכם ורואים את התורה החדשה בעין ביקורתית משהו וחושבים שזו בסך הכל אותה הגברת רק באדרת חדשה וגם לא מוצלחת במיוחד? או אולי הסיפור שלה מבלבל אתכם, כי אתם לא יודעים אם הדברים שהיא אומרת מתאימים לחייכם הרוחניים או לא, ולא ברור לכם איך הם מתקשרים לאמונות אחרות שיש לחברה שלכם. מה תהיה התגובה שלכם? שלושת המצבים שתוארו כאן מציגים התממשויות של שלושת סוגי המזג הבסיסיים. שלושת התגובות הראשונות הן של בעלי איזה מזג? נאחז, בדיוק, משתוקק, נאחז. השניות מייצגות איזה מזג? סולד. והשלישיות מדגימות את גישתו של בעל המזג אשלייתי או מבולבל. ברור שכל אחד מאיתנו, כותב קורנפלד, ברור, כן, מכיל מידה מסוימת של כל אחת מהגישות האלו, אלא ברוב המקרים, במהלך חיינו בעולם, דפוס אחד בולט יותר מהאחר. זה נורא מעניין שכשאנחנו מדברים על האישיות שלנו, הרבה פעמים, נתתי את השיחה הזאת בכל מיני וריאציות כמה וכמה פעמים במהלך השנים, תמיד זה מעלה חיוך. אנחנו כזה מתחילים לחייך בשקט בשקט מתחת לשפם, ואז זה יותר ויותר מצחיק אותנו. מה מצחיק אותנו בזה? יכול להיות שזו תחושת ההקלה שהי, אני לא חייב לעבוד במשרה הזאת יותר, שנקראת לתחזק את האישיות שלי ולשמור אותה ולהצדיק אותה ולנהל אותה. עשיתי פעם ניסוי כזה בקבוצה שאני מלמדת כבר הרבה שנים בעין כרם, חלק מכירים, ולמדנו את הטיצ'ינג הזה על סוגי האישיות, ואז עשינו, התחלקנו לשלוש קבוצות בחדר, היינו פחות או יותר אותו מספר אנשים. התחלקנו לשלוש קבוצות בחדר, לפי סוג המזג. אל תדאגו, אני לא אעשה לכם. אבל הייתה קבוצה אחת ממש גדולה, קבוצה אחת די קטנה, וקבוצה אחת ממש, ממש, היו ברק כזה, נורא מעט אנשים. מה הייתה הקבוצה הכי גדולה, לדעתכם? נאחז. זה מה שהיה לפחות בעין כרם. הקבוצה, בעלת המזג הנאחז, הם ישבו ביחד, והם נורא נהנו אחד מהשני, וסוף סוף מבינים אותם, וככה... אני אקרא לכם עוד כמה תכונות אופי של המזג הנאחז. מתבטא בצורך בחיפוש, ברצון ליותר ובהתמכרות. בעל מזג כזה מחפש נוחות וחומק מחוסר הרמוניה בכל מצב. הוא מחפש הגשמה באמצעות הנאה וממהר למצוא את מה שהוא מחפש בעולם החושים. במצב שבו משהו מוצא חן בעיניו, הוא עלול לעבור במהירות לכמיהה, התאהבות, תשוקה וחושניות. בקיצור, יש עוד. יש עוד הרבה, אבל נעצור פה. אנשים ישבו והרגישו נורא נורא טוב והרמוני אחד עם השני. הקבוצה השנייה, מה הייתה? יהרגו אותי, נגלה עליהם. הסולדים. חבר'ה בקבוצה הזאת ישבו וממש לא חיבבו באופן מיוחד אף אחד, בטח לא מהקבוצות האחרות, אבל גם בינם לבין עצמם, אפס, ככה. המזג הסולד מבוסס על שיפוט ותחייה של חוויות והתנסויות. בעל מזג הזה אינו מושפע בקלות, וקל לו לראות פגמים. מבחינתו, יש בעיות בולטות לעין בכל מקום ובכל דבר. זהו טיפוס ביקורתי שמתאכזב בקלות, נוטה לריב ומזלזל בדברים רבים. איכות הסלידה שלו עלולה לשמש קרקע פוריה להיווצרות כעס, נקמנות, גאוותנות וכו' וכו'. אז החבר'ה ישבו והיה להם מה להגיד. ובקבוצה השלישית, שהייתה ממש קטנטנה, אני חושבת שהיו שם שניים או שלושה אנשים, ישבו... כמה חבר'ה... אנחנו נעשה פעם הצגה של זה, זה אחד החלומות שלי. ולא הבינו מה רוצים אליהם, ולמה הם כאן. הם גם לא היו בטוחים, דרך אגב, הם היו אלה שעברו מקבוצה לקבוצה. הקבוצה הזאת גדלה וקטנה לפי שינוי מזג האוויר. וטוב, נו, והם ישבו ולא ידעו על מה לדבר, וישכחו מה הם עושים שם בכלל. המזג האשלייתי מבוסס על חוסר ביטחון ועל בלבול. בעלי מזג כזה לרוב אינם יודעים מה לעשות או כיצד להתייחס לעולם. הם מבקשים להקל על עצמם על ידי התעלמות ממה שקורה, באמצעות קהות חושים או הימנעות מפעולה. מתוך המזג האשלייתי נוצרים תימהון וחוסר אונים, דאגות, ספקנות, הזנחה, חשיבה מפוזרת, חרדה ועצבנות. דפוס האשלייתי נראה כמי שמושפע בקלות על ידי חומרים משקרים, אחוי. נעצור כאן לפני שכולכם תכנסו לי לדיכאון. וכן נגיד שבמבט ראשון, אף אחד מסוגי האישיות האלה לא נשמע מלבב במיוחד. נכון? כאילו, פדיחה להודות שאנחנו אחד מהם, נכון? כאילו, לא, לא. אנחנו המזג הרביעי. גם קצת מזה וקצת מזה, אבל בעיקר אנחנו... אנחנו בסדר, האישיות שלנו. סטווי לגמרי. רק מה, אפס. לא. מבט מקרוב באישיות ובמזג האישי, כותב קורנפילד, דומה להתבוננות מקרוב בגוף. הגוף האנושי נראה במיטבו ממרחק בינוני, כמו שאנחנו יושבים כרגע, ובתאורה רכה. אם נביט בו מקרוב יותר, נראה את נקבוביות הזיעה, את הכתמים בשיניים, את שיער הגוף, את העיוותים הקטנים או הפגמים, אפילו אנשים צעירים ובעלי גוף מושלם עשויים למצוא פגמים בגופם שלהם. היום יש פוטושופ, אבל לא בעיניים שלנו. התבוננות מעמיקה ומקרוב במבנה האישיות, כותב קורנפילד, מדחדכת עוד יותר. אוקיי, אז זה הקטע של הזיהוי. רק אני חייבת לקרוא לכם עוד משהו קטן מזה. הוא אומר שפעם אחת באיזה ריטריט, בערך במחצית הדרך, הופיע לוח המודעות פתק כתוב בכתב ידו של אחד המשתתפים, הכרת העצמי היא רעיון רע. הטיפוסים הסולדים נעשים מודעים למאות שיפוטים על עצמם, על המשתתפים האחרים, על המורה, על החדר, וכן הלאה וכן הלאה. הטיפוסים הנאחזים מגלים את הרעב הנצחי שלהם למה שחסר להם. הם רוצים את מקום הישיבה הטוב ביותר, את החדר הנוח ביותר, את הנתח הגדול ביותר מהעוגה. החלק המתמכר בטבעם מתחזק וגדל. הטיפוסים המבולבלים מפתחים ספקות עצומים. הם מתחילים לשאול את עצמם בשביל מה הם עושים את מה שהם עושים. הם מפקפקים במורים, מטילים ספק בערך שיש לישיבה מדיטטיבית, ובעיקר מטילים ספק בעצמם. אני בכלל ראוי לכל תשומת הלב שאני מקבל כאן. היא מחזירה אותנו 10 דקות אחורה, לחדשות הטובות. מה החדשות הטובות? אנחנו לא האישיות שלנו. איזו הקלה. הזיהוי מצריך קבלה. חייב. כי הרבה פעמים יחד עם הזיהוי מופיעה דחייה. אני מזהה משהו על עצמי, ממש לא בא לי על זה. שלב הבא של הזיהוי חייב להיות קבלה. זאת האמת עכשיו. כרגע. זה לא אומר שזה מי שאני. זה מצריך כבר חקירה. מה מפעיל? מה הם הדפוסים? מה פועל בעומק? מה פועל מתחת לפני השטח? איך אני מגיבה בכל מיני סיטואציות? אנחנו יכולים לרדת פה לרזולוציה מאוד מאוד עדינה של התבוננות בתגובות ובתגובתיות שלנו. ההתבוננות עצמה יש לה כוח מרפא. היא לא בהכרח תשנה את האופי שלנו, את האישיות שלנו, אבל היא כן תעזור לנו להיחלץ ממעגל הקסמים של תגובה עיוורת. למשל, אנחנו באמצע היום עמוס במיוחד. יש לנו 1,800,000 מטלות לעשות בשעה. אנחנו מנסים ככה לג'נגל בין כל הדברים. יש לנו 5 דקות לנוח. 5 דקות לנוח. ובמקום לנוח, מה אנחנו עושים? טוב, נבדוק רגע מיילים. נבדוק רגע, יש לי אס-אמס. או טלפון, אוקיי, נגיד אס-אמס. אנחנו רואים אס-אמס. החבר הכי טוב שלנו כותב לנו משהו, איזושהי בשורה שהוא קיבל. יש לנו 5 דקות לנוח. זה לא איזה דבר שמצריך התגייסות של כל ממשלת נתניהו. באופן אוטומטי, בדרך כלל, יכול להיות שמה שנעשה זה נענה לאס-אמס הזה. או נתקשר, לברר מה קרה, כי זה מסקרן אותנו. אנחנו מופעלים. אם היינו רגע עוצרים, רגע מתבוננים, רגע שמים לב, היינו רואים שיכול להיות שמה שעלה בנו זה איזושהי תחושת חוסר שמניעה אותנו. אני מרגיש שאני חייב לקרוא את ה-SMS הזה. אפילו שאני נורא 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 עמוסה, איזשהו בור בפנים. כן? בוא נמלא אותו בעוד משהו. אתם מכירים את התגובתיות הזאת מול הפלאפון? היום הפלאפונים של הדור החדש, הם עושים את העבודה הזאת מצוין. אנחנו צריכים לתת ממש good fight. מול המיילים, אס-אמסים, אני לא יודע מה עוד ימציאו בדור הבא, הבא, הבא. אבל כל העולם נגיש לנו כאן, במכשיר אחד קטן. ואז במקום לנוח, שזה נראה אחד הדברים היותר שעממים או הפחות מושכים שאנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו, עדיף כבר לעשות עוד משהו. עכשיו, זה אף פעם בדרך כלל לא יוצא טוב. אנחנו לא רק שלא הספקנו לנוח, גם לא ענינו כמו שצריך, וגם לא באמת היינו ב5 דקות לחוצות עם הבן אדם השני בטלפון. מה מניע אותנו? בואו נבדוק את זה, בואו נבחן את זה. האם אפשר להכניס באפרים, במפרים כאלה, 7 נשימות למשל? רגע, שנייה, יש לי 5 דקות לנוח, בואו נהפוך את זה למקדש. 5 דקות לעשות מדיטציה? אני עושה מדיטציה, אני לא עונה לטלפון. אנחנו עובדים מול הדפוסים, הנטיות, ההתניות שלנו, שתזכרו מאיפה הם נובעים? ממה הם נובעים? אי-הידיעה, מהבורות, מהתעתוע, מהאשליה, מהמקום שלא רואה נכוחה. כי אם היינו רואים נכון, היינו רואים את המצב שלנו כמו מאוף הנשר. אנחנו רואים שאנחנו ביום נורא עמוס, נורא לחוץ, שמה שיתרום ל-well-being שלנו זה כמה דקות מדיטציה או כמה דקות מנוחה, ולא כמה דקות עוד שיחה בטלפון. Okay, וזאת היא דוגמה ממש קטנה, אבל אתם מבינים אותה? אתם מכירים אותה? כן? כשאנחנו מסתכלים על האישיות
שלנו, המצב לא בהרבה שונה. כי האישיות היא לא באמת דבר אחד. היא שוב, סך הדפוסים, הנטיות וההתניות שרכשנו במהלך הטיול שלנו פה, על פני האדמה הזאת, או שנולדנו אותם, או האינטראקציה בין השניים. והם אלה שפועלים את פעולתם עלינו, רוב הזמן בחושך. בכלל לא מודעים שזה מה שקורה. ואז אנחנו אומרים, זה מי שאנחנו, מה אפשר לעשות? הקבלה היא לא קבלה כזאת של טוב, פסיביות, מרצעת, אין מה לעשות. אלא הקבלה כאן היא קבלה רדיקלית. היא קבלה במובן של זאת האמת של הרגע עכשיו. בואו נראה איך עם זה אני עובדת. יחד עם זה אני הולך להשתחרר. השחרור לא מותנה בזה שנפשפצר את האישיות שלנו עד דק, כדי שתהיה חלקה, מתוקה ונוחה לבריאות. השחרור מגיע ממקום אחר לגמרי. מקום שבו אנחנו עושים את התנועה המאוד מאוד אמיצה שבן אדם יכול לעשות עם עצמו או עם עצמה, וזה להסתכל לנמר בעיניים. לראות את מה שבאמת קיים, לזהות, לקבל, לחקור, וברוך השם לא להזדהות עם זה. זה רק הדפוסים שלי. זה רק האישיות שלי. לפעמים, כותב קורנפילד, האישיות שלי נראית לי כמו חיית מחמד עיקשת וטובענית. נוכל לאלף אותה להתנהג יפה יותר ובנימוס, אבל עד סוף ימיה היא תהיה זקוקה לכמויות של חיבה, מים ובונזו. אז בבקשה להתחיל מהקטע של החיבה. כי אם אנחנו לא נחבב אותנו, איך נוכל לצפות ממישהו אחר שיעשה בשבילנו את העבודה? חבר'ה, זאת העבודה שלנו. ראיתי פעם טי-שירט כזאת. It's not your business to like me. It's my business. אנחנו מוזמנים לפתוח את הלב כלפי המוזרויות שלנו, כלפי כל החלקים שאנחנו לא מחבבים. לפתוח את הלב, זה לא אומר לשים את זה על כס גבוה, זה רק אומר לפתוח את הלב. וכמו שאמר אוסקר ויילד פעם, זה דווקא הבלתי מושלם, לא המושלם, הוא זה שזקוק לאהבתנו. ולהיות הראשונים להציע חיבה, להציע אמפתיה, להציע התבוננות הומוריסטית, בכלילות, בחיוך, על מה שנדמה לנו שאנחנו. ואולי דרך זה, במקום להילחם ולהילחם ולהילחם ולהשקיע כל כך הרבה אנרגיה, ולנסות לשנות משהו שהוא כבר כאן. אפשר דרך הזיהוי, הקבלה, החקירה ואי ההזדהות, להגיע להתמרה עמוקה מאוד, לניקוי ולריפוי אמיתי של הלב ושל התודעה. אני רוצה לקרוא לנו לסיום ציטוט של הנרי מתיס. כשאנחנו מתבוננים בטבע, אל לנו לשכוח שאנחנו חלק ממנה, הוא כתב, ממנה, ושעלינו להתבונן על עצמנו עם אותן סקרנות ופתיחות, בעזרתן אנו חוקרים עץ
שמיים או מחשבה, מכיוון שאנו קשורים באבותות ליקום כולו. אז בואו נשב עם הדברים, בסיום כמה רגעים, איך?